אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 497, מאמר האומה, בטור ב', דבר המתחיל ואל יחשוד. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 497, מאמר האומה, טור ב', דבר המתחיל ואל יחשוד. ואל יחשוד אותי הקורא שיש לי בזה איזה קונספציה ספיריטואלית. כי גם מרקס עצמו אומר אותם הדברים. הוא מודה אשר בסטדיה הראשונה של החברה אין להימלט מחסרונות, אלא שמבטיח שבסטדיה הגבוהה של החברה השיתופית, אחר שתיעלם ההיררכיה הגסה של האנשים בחלוקת העבודה, ואיתה יחד הניגוד שבין עבודה גופנית ועבודה רוחנית, כשהעבודה עצמה תהפך לצורך חיוני ולא לאמצעי פרנסה, ושעה שיחד עם התפתחותה הכל צדדית של האישיות יצמחו כוחות ייצור, וכל מעייני עושר החברה יפקו בשפע רב, אז יעזוב לגמרי המבט הבורגני הצר, והחברה תכתוב על דגלה מכל אחד לפי כישרונו, לכל אחד לפי צרכיו.
זאת אומרת, רואים אנחנו כאן עד כמה שחייבים מקודם להפעיל את החינוך. חינוך שהוא יחד עם ההוראה, עם ההשכלה, עם כל מה שצריכים כדי להראות לאדם את העומק שבדבר, את ההכרחיות שבדבר מצד הטבע, את ה... הכרחיות כלפי הסביבה, כלפי החברה, כלפי עצמו, והשפעת הסביבה שהיא תביא לא רק השפעה על השכל שלו ועל הרגש שלו, אלא שהשפעת הסביבה תביא לו את האור המחזיר למוטב. זה לא החינוך, ולא שאנחנו מדברים על ידי ככה יושבים במעגל ומסתכלים על כל מיני סצנות בטלוויזיה או קוראים או כל מיני דברים חכמים. זה השפעה מהסביבה שמיוצבת על ידי המקובלים, ואז הסביבה הזאת שהיא מנוהלת על ידם היא מביאה לאדם, לכל אחד ואחד, את הכוח ההשפעה, כוח האור, כוח התיקון, עד כדי כך שבשבילו השפעה היא הופכת להיות לאמצעי ההכרחי כדי לפרנס את הנשמה, שבלי זה הוא לא מסיק לבורא, את הבורא, הוא לא מסיק את הרוחניות, הוא לא מסיק את החיים. הוא מבין שההשפעה עצמה היא הרווח, ואז יעבוד בצורה גשמית, בצורה רוחנית, שילמד כל היום או שיעבוד פיזית, זה בשבילו לא חשוב. העיקר איפה שהוא יכול לעשות את פעולת ההשפעה, ובזה לעשות נחת רוח ליצרו, לגלות אותו וכך להיכנס אותו לדבקות. אז לזה אנחנו צריכים להגיע לידי החינוך ולייצב סביבה המיוחדת לזה, המיועדת לזה. ואך ורק אחרי או במידה שהסביבה הזאת תתחיל להשפיע על הקהל, הקהל יתחיל להבין, להחכים שבאמת מה קורה כאן. בינתיים אני קורא מה שמדברים גדולי הכלכלה בעולם, יש כאלה שמדברים קצת לעניין, ויש כאלה שמדברים כאלה שטויות, שכאילו או שהם מדברים את זה לקהל הרחב, אז זה חצי בעיה, או שהם חושבים בעצמם כך, אז זה ממש בעיה גדולה. כאלה דברים שעדיין לא מבינים שהם נמצאים בעולם החדש, עדיין לא מבינים שהכלכלה הקודמת כבר נפסדה, עדיין לא מבינים שהמשבר לא נגמר אלא ילך ויתרחף, עדיין לא מבינים שצריכים לשנות גישה שלנו להטבע, ולשנות גישה שלנו להטבע, זה נקרא גם לעצמנו לשנות את הגישה. שאנחנו צריכים להתקן, ולא לתקן את הטבע, שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בטבע בצורה כזאת האכזרית, ועוד ועוד ועוד. זה ממש, יש כאן היפוך במחשבה שביחס האדם לעצמו ולסביבה, שלא נראה שאפילו אנשים החכמים שמבינים את המערכות, אמנם שהם קנויים, אבל בכל זאת בעיה גדולה. אנחנו צריכים מאוד להזדרז עם השפעת הסביבה הנכונה על כל האנושות. ממש בכובד ראש כל הזמן לדון ולעשות ולבצע את הדברים כמה שיותר. כי הם לא מסוגלים ללא איזשהו שינוי פנימי, שיהיה להם איזשהו גרעין להבין את הזווית הנכון, פרדיגמה החדשה הזאת. כן? איפה העולם ואיפה אנחנו ומה קורה? בלי זה הם לא השתנו. זה חוסר אבחון הפנימי, שרק על ידי השפעת הסביבה יכול להתברר בהם. זה ככה. מה על זה?
אמרת שלשום שעולם האידיאלי, בניגוד לעולם הבורגני, בנוי לא על תחרות אלא על השלמה. ומדענים כל אלה מדברים על התחרות דווקא. השאלה שלי, האם יכול להיות שתחרות זה כלי עזר להגיע להשלמה? כמו שאנחנו רואים נגיד בטבע, שחיות קודם רצים, מי רץ יותר מהר, ואחר כך משלימים עם זה את זה, בתור אוכל, נגיד.
לא, מה שקורה לחיות אתה לא מבין, עזוב אותם. לא, לא, לא. זה לא, זה נכון.
נו, בחברה?
התחרות היא, הבעיה היא כך. ממה אנחנו נמלא את עצמנו? סך הכל אנחנו צריכים לראות את עצמנו כרצון לקבל. עזוב את הגופים, משפחות, עבודה, סביבה, כל מיני דברים יפים, מה שאתה רואה, כלום. עזוב, אין עולם, אין שום דבר, יש רצון לקבל. בכל אחד, בכל דבר ודבר. איך אתה ממלא אותו? אז יש דרגה שאתה צריך למלות אותה, זה מזון, נו, ודברים האחרים ההכרחיים, ויש דרגה שעליה אתה לא יכול בכל זאת למלות, כי כדור הארץ לא מיועד אפילו לזה, למלות לך את האגו שלך, מעל הכרחיות. הכדור הארץ כבר לא מיועד. זה לא בשביל זה. העולם הזה בנוי כדי שכל הכלים יהיו בגלגלת עיניים, בכלים דהשפעה, כל אחד כלפי עצמו, וכלפי האחרים, למלות את הגלגלתות ועיניים של האחרים. שאחרים גם כן לא מבקשים יותר מגלגל כתבי עיניים, מכלים דה השפעה. ואז אנחנו כלים דה קבלה צריכים אך ורק כדי למלות את הכלים דה השפעה. בשביל מה אני צריך החאפ הזה? החאפ שלי למלות גלגל כתבי עיניים אחרות. החאפ שלך למלות גלגל כתבי עיניים אחרות. וכן הלאה. זה מה שקורה. לכן צריכים כלים דה קבלה. כלים דה קבלה מלכתחילה מפני שהבורא ברא אותם, הוא ברא אותם בדביקות. מפני שכלים דקבלה מלכתחילה הם בנויים רק כדי למלות כלים דהשפעה של הזולת. לכן אם לא זולת, אפילו אין כלים דקבלה. מתי הם נעשים? במידת הריחוק. לכן צורך השבירה. אולי עכשיו תבינו עוד יותר קצת עמוק. למה צריכים שבירה באמצע? כדי לגלות את האחאפ האמיתי. שאם יש לי לפניי אנשים זרים רחוקים ממני, למלות אותם אני צריך כלים דקבלה. זאת אומרת, לענייננו, נחזור לעזוב, אני עוד לא אסביר את זה כנראה, נו. נחזור לענייננו, לעולם שלנו. אנחנו צריכים כל אחד ואחד הכרחיות, זה נקרא גלגלת ועיניים. מה אני אעשה עם האגו שלי? כסף, מין, תאוות, כבוד, שליטה, כל העולם. נכון, אתה רוצה לבלוע כל העולם, ואתה תבלע אותו. רק בעל מנת להשפיע. תיקח כל מה שרוצים האחרים, תמלא אותם, זה הכל יעבור דרכך. זה הכל שלך. רק תשנה את הסוויץ' כאן. אבל בעצם אתה עושה אותו דבר כמו שקודם. אתה גם עכשיו נמצא בדבקות. אתה גם עכשיו ממלא את האחרים, נדמה לך שאתה ממלא את החשבון בנק שלך. לא נכון. גם עכשיו אתה עובד על מנת להשפיע. רק אתה לא יודע, אנחנו נגלה לך האמת, שאתה לאט לאט תסכים עם זה, שאתה משפיע לכולם. אתה עכשיו נמצא בגמר התיקון, משפיע, הכל בסדר גמור, רק אתה לא מסכים. לכן זה לא מגולה לך. במידה שאתה מסכים, זה יתגלה.
שאלתי על תחרות.
תחרות יהיה. תחרות מצוין. ודאי שתחרות. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. תרבי חוכמה, קנאת סופרים תרבי חוכמה ועוד ועוד. עד רבה. כן? אבל במה? בלהשפיע. זה בלתי מוגבלת תחרות. בלתי מוגבלת. כן.
רב, אני גם רציתי לשאול על תחרות, על איך אנחנו יכולים ליצור תחרות להשפיע באמת בעולם. אם אנחנו יוצרים תחרות כמו איזה קליפ מעודד רעיונות של ערבות הדדית או של השפעה או של עולם גלובלי, ואפילו תמורת פרס כספי נגיד, ומפזרים את זה ביוטיוב או מקומות כאלה, האם זה משהו שנכון לעשות? ליצור תחרות כזאת?
למה לא? רגע, אם אתה הולך עכשיו לאתר של ערבות או מפרסם בכל היתר אתרים, אני צריך קליפים או טקסטים או שירים או מוזיקה, לא חשוב מה, שהיא תפרסם את שיטת הערבות, קשר הערבות, נחיצות הערבות, אני מעמיד לזה פרסים 20,000 שקל, 15, 10, 5, 5 וכו' וכו'. בבקשה, תשלחו לקופסה הזאת, לכתובת הזאת, מה שאתם עושים. זהו, ועד רבה, זה מאוד כדאי.
האם נכון לעשות את זה גם בשיתוף עם ארגונים אחרים, כי אנחנו רואים...
אני לא יודע, דיבר בדברים זה בזה. כבר אתה מתחיל ללביש על זה כל מיני דברים, ששום דבר אחר כך לא קורה. זה, אני לא אוהב את זה. יש לך רעיון, תעשה. ככה לעניין עכשיו. לא, אני אלך להתקשר עם ארגונים אחרים, אתחיל לדון איתם, והכל נגמר. נמשיך.
אנחנו ממשיכים ב-497, טור ב', דבר המתחיל, הרי. הרי שגם הוא מודה שאין לקוות על משטר צודק לגמרי מטרם שהאנושיות תשיגה את הסטדיה הגבוהה, מטרם שהעבודה עצמה תהפוך לצורך חיוני, כלומר לפרינציפ של החיים, ולא לצורך פרנסה. אלא שהוא מחליט שעוד בעת שהחברה היא בסטדיה הנמוכה, ראויה גם כן להתנהג על ידי משטר השיתופי עם כל החסרונות שבה. אבל כאמור לאל, בנקודה זו כרוך הרפיון שבשיטתו. וכבר הוכיחה לנו רוסיה הסובייטית, אשר לחברה בלתי מפותחת כל צורכה, תתהפך אצלה משטר השיתופי להיות משטר היותר גרוע שבעולם. ועוד יותר מזה, שגם במה שהעריך שהשלב הסמוך אחר החורבן המשטר של היום הוא השלב של משטר הפרולטריון. והמציאות מראה לנו אשר השלב שיבוא אחר המשטר של היום הוא המשטר הנאציסטי או הפשטיסטי. וזהו שגיאה מרה מאוד. והגרוע ביותר, שתשלומיו בחלקו היותר גדול מאיים על האומה היהודית דווקא, ובלי הבדל מעמדי. אכן, כדאי להסתכל ביותר בהיסטוריה ולקבל לקח ממנו. ראשית כל מתעוררת השאלה, פיקח כזה שהרעיש כל העולם בשיטתו, איך הגיע לשגיאה גדולה כזו? ומהו המכשול שנכשל בו? אכן זה מחייב אותנו לדון בדבריו בכובד ראש ובאופן יותר מדויק. וכאמור למעלה, הוא ביסס את שיטתו על מטריאליזם היסטורי, אשר החברה מתפתחת על ידי הכוחות המתנגחים בחברה, בדרך סיבה ומסובב, ממצב למצב, שבהתגברות כוח הנגטיבי שבהמצב הוא מהרס המצב, הוא מהרס המצב, ובמקומו נבנה מצב יותר טוב על ידי כוח פוזיטיבי. וכן הולכות ונלחמות עד שבסופו מתגלה כוח הפוזיטיבי על כל שלמותו.
קודם כל תראו איך הוא מדבר על קרל מרקס. אין? כזה חכם שבדורות וכן הלאה. אנחנו לא מבינים את התפיסה שלו בכלל. כן?
אולם לפי זה, הרי השלמות של החברה מובטחת מאליה, שהרי כוח הנגטיבי לא יעזבנה טרם שיביאה על סופה. ואם כן, אפשר להישב בחיבוק ידיים ולחכות על התפתחות העצמית המקווה. ולמה לנו כל תרחה הזאת של התכסיס שלו שהטיל עלינו? אמנם שאלה טיפשית היא, שהרי בזה כל ההפרש בין האדם לבעלי חי. כל בעלי חיים נסמכים על הטבע לגמרי, ואינם מסוגלים לקדם במשהו את הטבע ולעזור לעצמם בלעדיה. לא כן האדם, המכונן בכוח מחשבי, שבסגולת הכוח הזה הוא הולך ומשתחרר מחבלי הטבע ומקדם אותו. דרכו להתחקות אחר מלאכת הטבע ולעשות את מלאכתו כמותה. הוא אינו מחכה לקבל אפרוחים מידי הטבע עד שתבוא התרנגולת ותחמם הביצים. הוא עושה לו מכונה המחממת הביצים ומולידה לו אפרוחים כמו התרנגולת הטבעית. ואם הוא עושה זה בדברים פרטיים, כל שכן שיעשה זה בדבר התפתחות כלל האנושיות, ולא יסמוך עצמו על הכוחות המתרוצצים זה עם זה, ולהעשות בעצמו אובייקט בהתנגחותם, אלא שיקדם את הטבע ויתחכה היטב על מלאכתו בהתפתחות הזה, ויסדר לו תכסיס נוח וטוב שיביא הקץ המאושר בפחות זמן ובפחות איסורים. וזהו שרצה מרקס בתכסיסו, הארגון מלחמות המעמדות והנחת מכשולים תחת משטר קפיטליסטי, שתכסיסו זה מקל הייסורים מעל האובייקטים הנושאים את ההתרוצצות על גבם וממריץ אותם להיות להם סובייקטים לעצמם, ולמהר הקץ של המשטר הנכשל כדי לפנות מקום למשטר הפרולטריון המאושר. במילה אחת, התכסיס המרקסיסטי מהפך את האובייקטים להיות סובייקטים, לסדר להם ההתפתחות כחפצם הם.
זאת אומרת, סך הכל בוא נעשה לעצמנו, על ידי הסביבה, על ידי החברה, על ידי ההסברה, את האינקובטור הזה, כן? מכונת חימום, שאנחנו כביצים נוכל שם מהר מאוד להתבשל ולהגיע למצב הטוב. כדאי. זה מה שבעצם הוא רצה. זאת אומרת, הוא רצה לזרז את ההתפתחות, לדלק על המשטר הנאצי ולהביא את הדברים בצורה הישרה, הטובה, מפורמציה אחת לפורמציה שנייה, מקפיטליזם לסוציאליזם. כן.
יש פה עד כמה שהבנתי, זו נקודה מעניינת שהוא נגע, שאנחנו לא נגענו בה עד היום, שהוא אומר שבסופו של דבר כל אחד יעבוד ברצון לפי מה שהוא אוהב. זאת אומרת, לא יצטרך לבחור עבודה אלא לפרנסה, אלא בן אדם אוהב לדוג דגים, הוא ידוג דגים, בן אדם אוהב להיות חשמלאי, יהיה חשמלאי, והכל יסתדר בצורה גלובלית.
מה אתה אומר?
כך הוא אומר את זה, אנחנו לא נגענו בזה.
כן?
כן.
אתה בטוח שכך הוא אומר?
כך אני מבין.
אני חושב שהוא אומר כך, שעל ידי השפעת הסביבה, האדם ירצה להשפיע לסביבה, ויהיה מעוניין לעשות הכל מה שסביבה ידרוש ממנו, גם לפי שעות, גם לפי העיסוק.
טוב, אני הבנתי אחרת.
בסדר. אליך עוד לא הגיע השפעת הסביבה הזאת, אז... כן.
ידוע שמחשבה היא משרתת של הרצון, ופה הוא אומר שעל ידי מחשבה אפשר לשנות את הרצון, אז איך, כאילו...
כוונות.
מה קודם למה, איך זה...
לא הבנתי.
קודם צריך להשתנות המחשבה כדי לשנות את הרצון?
רצונות אי אפשר לשנות. רצונות אי אפשר למחוק. רצונות אפשר רק לתקן בשימוש שלהם לרעה או לטובת הזולת, לרעה או לטובה לעצמי, וזהו. סך הכל. אי אפשר לשנות שום רצון. כמו שנולדת ככה אתה תהיה. תאמין לי, שום דבר לא ישתנה. חוץ מהשימוש שבכל התכונות שלך. אבל כל התכונות הם יהיו כך. נולדת עצלן, אתה תהיה עצלן. נולדת חכם, אתה תהיה חכם. נולדת כך, אתה תהיה כך. הכל זה אפילו עם נטייה לגנף, נטייה לשקר, נטייה לדברים הטובים או לרעים, זה לא חשוב. כל הנטיות האלו יישארו. רק תשתמש בהם בצורה, לפי נטייה כללית שלך לטובה.
אז השאלה היא כזאת, אם על ידי חינוך... אנשים מתחילים לחשוב בצורה אחרת, זה בונה להם, בונה להם מה? על ידי מסך? או...
החינוך בונה בך יחס נכון לתכונות שלך, איך להשתמש בהם בצורה הטובה ביותר לטובת האחרים.
באותם רצונות?
זה לא חשוב מה. באותם חופשי, אז אני חופשי. אני מבטא את עצמי בכל מה שיהיה רק אפשר. כי אני יכול, אם יש לי כוונה לעשות טוב לשני, אז דברים הרעים, הטובים שבי, כולם יחד, לא חשוב, אני לא עושה עליהם שום ביקורת. אני פשוט משתמש לטובה וזהו. אז אני חופשי, דווקא. אני לא מפחד מהסביבה, אני לא מפחד מעצמי, אני לא מפחד מהבורא, אני יכול להשפיע בהם את כל התכונות האלה לעשות... הכל פתוח, ואז דרכי זורם כל האור אינסוף. זאת אומרת, המרקס הוא לא כמו שחושבים עליו, כן? עכשיו גם כן עושים חשבון נפש איתו, בכל האנושות רואים שכתב דברים יותר עמוקים ממה שהבינו או לא הבינו אותו, כן? הוא רצה לזרז את ההתפתחות. ולכן זה מה שהוא עשה. בכלל לא התכוון לאיזה מהפכות ברוסיה, או לעשות כל מיני דברים. הוא רצה קודם כל שאנשים יכירו ויבינו מה התהליך, ולאן זה מגיע. זהו. לבנות על ידי זה בעצם סביבת החינוך.
עמוד 498, טור ב', פסקה מתחילה במילים, נסכם. הבסיס... הוא טבע התפתחות האנושיות על ידי קשר סיבתי, שאנו רואים אותה כמו מכונה טבעית להתפתחות. התכסיס היא מין מכונה מלאכותית להתפתחות האנושיות, בדומה למכונה הטבעית. הרווח מהתכסיס, חיסכון זמן ומיעוט ייסורים. עתה נפתח הדרך לבקר שיטתו באופן פשוט. ברור שבעת שאנו רוצים לעשות איזה מכונה שתהיה תחליף למלאכת הטבע, הרי אנו צריכים מתחילה להתחקות היטב במנגנון של הטבע, אשר אז יכולים לסדר בדומה למנגנון מלאכותי, כמו המכונה הטבעית. למשל, כשאנו רוצים לעשות מכונה שתהיה תחליף לבטן תרנגולת המחממת ביצים ומולידה אפרוחים, הרי אנו מחויבים להבין היטב מתחילה את דרכי הייצור וההתפתחות הכוחות של הטבע, הפועלים תוך בטן התרנגולת. ואנו מתחקים אחריהם ועושים מכונה, בדומה לבטן התרנגולת, המוכשרת ליצור אפרוחים כמותה. וכמו כן, בנידון שלנו, שאנו רוצים לעשות מכונה שתהיה תחליף למכונת ההתפתחות האנושיות של הטבע, הרי גם כאן אנו צריכים להסתכל מתחילה באותם בית הכוחות, הפוזיטיבי והנגטיבי, הפועלים בטבע, שהיא המכונה של ידיהם עושה הטבע את הפרוצדורה הזו של התפתחות, אשר אז נדע גם אנו איך לסדר לנו תכסיס בדומה למנגנון של מכונת ההתפתחות הטבעית, שיהיה מוצלח לפיתוח אנושיות כמותה. ובלי ספק, אם תהיה לנו איזה טעות בהבנת המנגנון של מכונה הטבעית, אז התחליף שלנו לא יוצלח לכלום, כי כל החוכמה היא כאן רק בהתחקות דרכי היצירה הטבעיים, ולהתאים דרכים מלאכותיים במקומם. ואם לדבר בדרך מקורית, גם להגדיר הדברים במושגים שאינם עלולים להביא לידי טעות בשום צד, יש להגדיר את שני הכוחות, הפוזיטיבי והנגטיבי, הפועלים במכונת ההתפתחות האנושיות תחת שני השמות, אגואיזם ואלטרואיזם. ואין כוונתי למושג המוסרי שבהם, כרגיל בשפת השימוש, אלא רק לבחינה המטריאלית שבהם, כלומר, רק בזה השיעור שהם משתרשים בגוף האדם, עד שאינו יכול עוד להשתחרר עצמו מהם. רצוני לומר, מבחינת מה שהם כוחות אקטיביים באדם. א', שהכוח האגואיסטי משמש בו כמו קרני סנטרופטליים, כוח המכוון כלפי המרכז בתנועה מעגלית, שמושך אותם מחוצה לו, והם מתרכזים בתוך גופו עצמו. ב', וכוח האלטרואיסטי משמש בו כמו קרני צנטרופוגליים, כוח המכוון כלפי חוץ בתנועה המעגלית, הזורמים מפנימיות גופו למחוץ לו. כוחות אלו נמצאים בכל חלקי המציאות, בכל אחד לפי מהותו, וכן נמצאים באדם לפי מהותו, והם הגורמים הראשיים לכל פעולותיו. כי יש עובדות שהגורם שלהם הוא כוח משמש לעצם קיומו האינדיבידואלי, והוא כמו כוח שואף כל דבר מועילו מן המציאות שמחוץ לו אל מרכז גופו עצמו. שלולי כוח הזה המשמש אותו, לא היה לו מציאות של עצם עומד בפני עצמו, והוא נקרא אגואיזם. ולעומת זה, יש עובדות שהגורם שלהם הוא כוח זורם להועיל לגופים שמחוץ לו, ונמצא כוח הזה משמש לטובת זולתו, ואפשר לכנותו בשם אלטרואיזם. ומבחינות אלו, אני מגדיר בשמות הללו את בית הכוחות הנלחמים זה עם זה בדרך התפתחות האנושיות, אשר לכוח הפוזיטיבי אכנה בשם כוח אלטרואיסטי, ולכוח הנגטיבי אכנה בשם כוח אגואיסטי. אכן, במונח אגואיזם איני מתכוון לאגואיזם מקורי, אלא אני מתכוון בעיקר לאגואיזם הצר. כלומר, כי האגואיזם המקורי אינו אלא אהבה עצמית, שהוא כל כוח קיומו החיובי האינדיבידואלי, ומבחינה זו אינו מתנגד גמור לכוח האלטרואיסטי, אף על פי שאינו משמשו. אמנם מטבע האגואיזם, שבדרך שימושו נעשה צר ביותר, כי הוא מחויב פחות או יותר לקבל אופי של שנאה וניצול של הזולת, כדי להקל על קיומו עצמו. ואין המדובר משנאה מופשטת, אלא מהמתגלה במעשים של ניצול חברו לטובת עצמו, ההולך ונאחר לפי דרגותיו, כגון העורמה, גניבה, גזלה ורציחה. וזהו מכונה אגואיזם צר. ומבחינה זו הוא מתנגד והופכי גמור לאהבת זולתו. והוא כוח הנגטיבי, המהרס לחברה.
זאת אומרת, הוא מחלק כאן פשוט, כן? מה שאני צריך כדי לשמור על עצמו, הכוחות הטבע האלו הם חיוביים, ואני צריך לשמור עליהם, ואני צריך לדאוג להם, וחס ושלום לא, 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 לא להרוס אותם, כן? אני צריך לדאוג למזון ולמנוחה ולבריאות ולפנסיה ולנופש, חופש, בקיצור כל הדברים האלה, על זה אין מה לדבר. זה נורמלי לבן אדם ואנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים איפה שאני מגיע למצב שאני משתמש בדברים מעבר למה שהגוף שלי כבהמה צריך, ו שבזה אני נכנס לגדר של הזולת, שמתחיל להיות כבר כלפיו, כלפי הזולת, כמשתמש, כמקבל. זאת אומרת, חברה אנושית, כעיקרון, היא לא צריכה לדאוג באיזה רמה היא חיה. אם כולם מסודרים בצורה כזאת שדואגים לרוחניות, רמה הגשמית יכולה להיות הגבוהה, הנמוכה, באמצע, לא חשוב איפה. זה יסדר מעצמו. וודאי שבהתאם לאיך שהאנושות מתקדמת, גם זה יתקדם. אלה העיקר שהמגמת האדם היא כדי להיות עם כולם במערכת האחידה. ברור, כן? נה.
בהמשך למה שאמרנו קודם שהתכונות לא משתנות, אז שואל אותנו רואי מחדרה, איך משתמשים בנטיות השליליות לטובה להשפעה?
מה הבעיה? תלוי ממי אתה גונב, תלוי מה אתה הורג, תלוי, כל דבר זה, אין דבר רע. הרע זה שימוש, אם זה לרעת הזולת. זה הכל? כן, מיקרופון שם.
נו. אתמול שמעתי אותך אומר, תרשום דבר אחד, מה חסר לי? אהבת הזולת. ושאני נגיד הולך לבלוג שלך ומנסה לקחת חומרים של הערבות לשים בפייסבוק, אז אני מרגיש שזה לא מגיע לאנשים. והשאלה זה, מאיפה תבוא המכונה הזאת שפתאום תזרים לי בלב אהבת הזולת, אהבה לכל החברים? מאיפה מגיע האהבה הזאת?
לא יודע. אתה רואה איך שבעל הסולם כותב, אתה יכול את זה להדפיס בבלוג שלך או בפייסבוק? עיתון שלו, זה עיתון. עיתון זה צריך להיות כל כך קרוב לעם. תראה מה שהוא כתב. נו. בלי סוף, בצורה נודניקית כזאת, ובכלל, נו. אתה רואה שלא יכול לכתוב פשוט. כותב יפה, כותב עמוק, כותב הכל. אם אתה נכנס בפנים, אתה ממש נהנה, אתה מתפעל ממנו, אבל... תלוי לאיזה רמה, תלוי לאיזה אנשים. אני בנוי בצורה כזאת שאני לא יכול לדבר לגמרי, ככה. לזה יהיו אנשים אחרים. אם לא, אתה מישהו אחר. אני לא מסוגל לפחות מזה. אני לא מסוגל. כמה שאני מדבר, בבלוג שלי מזה עושים כל מיני פוסטים. וזהו. אני... אל תחכו ממני, זה העבודה שלכם, שתדעו שזה העבודה שלכם. אני את שלי עשיתי, אני מסרתי לכם את חומת הקבלה, אני מסרתי לכם את כל העקרונות של ההתנהגות בזמן הנוכחי, בעולם המודרני. יש לכם את המפתחות לכל הדברים האלה. גמרנו. זהו, כמה שעוד יבוא הזמן, אני יוסיף, בהתאם לזמן, בהתאם למה שאני מסוגל, אבל זהו. אתה פונה אליי, בדרישה, אליי, זה אני בכלל מתפלל לשמוע, שאני עושה את הבלוג שלי, נכון? שלי הוא. למי שמסוגל להבין אותו, או אולי שישתמשו בו בעוד כמה שנים? זהו. אני לא, בכלל, לא מבין את הגישה הזאת. אתם באמת, משום מה אני מגלה בזמן האחרון במיוחד, שכאילו מחכים ממני. מה, ממני? לא תחכו שום דבר. לא תקבלו גם כן שום דבר. לא מרוחניות ולא מגשמיות לא תקבלו כלום. אתם קיבלתם. היתר זה לפי השימוש שלכם. לא? יש לך עוד מה להוסיף? בבקשה. בוא נראה.
אני לא מבין מאיפה תבוא אהבת הזולת. מאיפה תבוא אהבה
לחברים? לא יודע. אני מוסר לאנשים מה שאני מסוגל למסור, בצורה שאני מסוגל למסור, מה שקיבלתי ממורי רבי, ומה שאני גיליתי... יחד עמו ואחריו מהספרי המקור האלו, שזה רבש ובעל הסולם במיוחד, חוץ משם בלצרף לזה עוד כמה מקורות. זה הכל. זה אני מוסר לאנשים, מי שרוצה שומע, מי שלא, לא. אתה יודע, מי שיכול לבוא, כל אחד יכול לבוא לשמוע, כל אחד יכול לצאת, בלי להגיד בחצי מילה אפילו, ולא לבוא יותר. זה מה שאני עושה, זה היחס שלי. כלום חוץ מזה. זהו. עכשיו, כמה שכל אחד קולט, שקולט, כמה שיושב, נמצא, נמצא, הולך, הולך, מבצע משהו ממה ששומע, מבצע. אני לא יכול על זה להיות, לפקח. זה לא עבודה שלי. אני לגמרי, לגמרי כאן מתנהג בצורה חופשית. מי שעובד ורוצה לעבוד במשכורת או בהתנדבות, אז יש עליו איזה לחץ, תוכנית וכן הלאה. וגם כן לא ממני במיוחד, מהמערכת. אבל אני לא הולך לבנות כלום. אני בניתי. זהו. מי שלא מבין מה עליו לעשות, זה בעיה שלו. אני אומר את זה ברצינות. לא, אין לי כלום חוץ ממה שאני מוסר בשיעור בוקר. אני לא בונה כלום, חוץ מזה. זה לא עבודה שלי. אתם יושבים ומחכים ומסתכלים עליי? אתם יכולים להסתכל, בסדר. בינתיים אני לא לוקח על זה כסף שאתם מסתכלים. תסתכלו. אני לא הייתי מסתכל. אדם צריך לבוא, לקבל הוראה, ולבצע, שוב לבוא לקבל הוראה ולבצע. אם הוא לא עושה את זה באמצע, הוא לא מתקדם. הוא לא מתקדם, פשוט מאוד. נסתם. נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אין לו שום לגמרי עתיד. יותר גרוע שיושב, יושב ולומד ולומד, עוד יותר גרוע. שילך מפה. אני אומר ברצינות, אני מעדיף שלא יהיה כאן. מי שלא מממש את עצמו בכמה שניתן לו, בהפצה, כן, בתיקון העולם, לטובתו, לטובתי בטוח, ולטובתו שיעזוב. זהו. לכן אני לא מצטער מזה שאנשים עוזבים. באים, עוזבים, זה... נר לא רץ, אחרי אף אחד. אין דבר כזה ברוחניות. הכל תלוי בסביבה שאתם בונים או לא בונים. הכל תלוי במה שאתם משפיעים לעולם או לא משפיעים. זה הכל. התפקיד שלי זה רק לספר מה לעשות. לבצע לא עליי. כן.
רב, אם אנחנו ניקח את התוכנית הכוללת של תיקון העולם, נניח כרגע יש כמה אלפים של חברים בעולם שהם לא מרגישים את ההשפעה, או כן מרגישים, אני לא יודע אם הם מרגישים או לא, והם צריכים להעביר את זה הלאה. עכשיו, נניח אנחנו מתקדמים לקראת התיקון.
הם לא צריכים להעביר את זה הלאה, שיעשו בעצמם.
שיעשו בעצמם, מצוין. עכשיו, כדי שהם יעשו בעצמם או יעבירו את זה, צריך להיות להם איזו הרגשה של ההשפעה, או שאפשר גם בלי זה?
כן ולא. אם אני מתחשב במישהו שהוא אדם גדול, נגיד בעל הסולם בעיניי אדם גדול, אני קורא דברים, מה שהוא אומר, ואם הוא בעיניי גדול, אז אני רוצה לבצע מה שהוא אומר. כן?
האם השגה רוחנית בשלב שלנו זה מכשול, כי אז האדם לא יהיה קרוב לעם והוא יאבד את המילים?
לא יודע. אני לא חושב על דברים כאלה. לא מגיע לכם השגה רוחנית, כי אתם לא בניתם כלי להשגה. זה, מלמעלה לא בא משהו ככה נופל, כבומבוניירה. אתה צריך להביא חיסרון, ולפי חיסרון יבנו מהכלים השבורים שלך, קרי שלם. אתה לא מביא חיסרון לזה, לא יהיה. וגם כן כלי שלם, בשביל מה אתה צריך השגה רוחנית? לעצמך? מי לא יתנו לך? לאחרים? תבנה את המערכת שאתה משפיע להם, רוצה להשפיע, שרק השגה רוחנית חסרה לך כדי להשפיע להם, אז תקבל. אחרת בשביל מה לך השגה רוחנית? תישאר בהמה. למה אתה צריך להיות מלאך? אתה רוצה לעבוד כמלאך, כעבד השם, כעובד השם, בעבודת השם? אתה רוצה לעבוד? עבודת השם זה נקרא שאתה משפיע לאחרים, ואהבת לרעך כמוך מממש. אתה רוצה את זה? איפה אני רואה את זה? מה אתה עושה בזמנך הפנוי? או כל רגע שהראש שלך פנוי? לפי זה בודקים. זה הכל. אתם רוצים לקבל רוחניות בשביל מה? לעצמו? איך אדם יכול לקבל דבר כזה? רוחניות זה השפעה. איך אתה יכול לקבל לעצמך על השפעה? זה סותר את זה? לא.
כמו שאנחנו קוראים, נשאר נניח 200 שנה עד סוף התהליך, לדוגמה. עכשיו, אנחנו רוצים לזרז את הזמן. כולנו, כל המערכת, כדי לחסוך סבל לכל העולם. עכשיו, אם אני צריך למכור איזה מוצר לעולם, אני צריך להרגיש את המוצר הזה. מה אני מוכר? כרגע אני מוכר
השפעה
שאני לא יודע מה זה.
תשפיע, לא, כמה שאתה יכול. כמה שאתה יכול. להשפיע זה נקרא לקחת רעיונות של בעלי הסולם ולפזר אותם בכל העולם. במידה שהם יכולים איכשהו להתקלל מזה, להבין את זה, תתחיל להשתדל לעשות. זה נקרא, מתוך זה יהיה לך חיסרון עוד יותר להשתפר, עוד יותר לבנות מערכת נכונה. החיסרון הזה כבר יקרה מן, כי אתה רוצה להשפיע. כך אין לך שום מן, שום חיסרון להשפעה. אתה אומר, אתה קודם תן לי מיליארד דולר, אחר כך אני אחלק. זה מה שאתה אומר לי.
לא בדיוק.
תחכה, עוד מעט תקבל.
אני רק אומר, אם אני סוכן הפצה שצריך למכור תיקים, הם מסבירים לי על התיק,
אתה יודע מספיק מה שאתה צריך לפרסם. אל תחפש תירוצים. אתה תשב ככה כל 200 שנה, לא יהיה לך כלום. יש חוקים ברוחניות, זה הטבע, הכל בחוקים, ואתה לא יכול כאן להעמיד את התנאים שלך, מהאגו שלך, ופתאום שהם יתקבלו. זה לא יקרה. עוד אחד חכם. אתה דני, כן?
הוא אומר שצריך לבנות מכונה שתפתח, שתזרז את ההתפתחות, וצריך להבין טוב את שני הכוחות, החיובים והשלילים.
כן.
אז מה זה בדיוק הכוח החיובי והשלילי שאנחנו מכניסים למכונה?
האגו שלנו זה כוח השלילי, ושהאגו שלנו יהיה על מנת להשפיע, זה יהיה כוח החיובי.
אבל אני בונה עכשיו סביבה, שהיא המכונה הזאת בעצם, כן. נכון? כן. אז איך לתוך הסביבה הזאת אני מכניס את שני הכוחות? כי היחס שלי, זאת הכוונה?
ודאי.
אוקיי.
אז איך אני צריך לבנות את הסביבה? זה שאני כל הזמן אומר. אתם צריכים לבנות סביבה. אתם צריכים ללכת להשפיע לעולם. אתם בונים בזה את הסביבה. גם לעצמכם זה בקבוצה, גם לעולם זה בהשפעה הגדולה דרך לתקשורת שלנו. זה הכל בניית הסביבה, זה בניית המכונה, בניית המערכת הזאת, מכונת חימום, שהיא תחמם את כולם להשפעה. כן.
ושאני מעביר, לא, אני הבטן של התרנגולת, אז אני יודע מה הביצה בפנים צריכה את שני הכוחות. האם גם ביחס של מה שאני מפיץ יש שם שתי צדדים? זה מה שאני מנסה.
אתה תעשה את הדברים האלה כמה שאתה מסוגל בתוך חברה שלך, ותעביר משם גם כן כמה שאתה מסוגל לחברה החיצונית. זהו. אל תחכו, גם בך יש איזשהו שם שאלה, שאני לא יודע בטן תרנגולת. אתה לא תדע, כי חסר לכם בכלל מן. רצון להשפיע חסר, איך אתה תקבל משהו? לא, תיתן לי כוח השפעה, אחר כך אני אפזר אותו. איך יכול להיות? תן לי כוח השפעה, דבר כזה לא קיים. תן לי כוח השפעה, אין דבר כזה, אתם לא מבינים. זה שאלה אגואיסטית. זה לקבל איך אתה יכול לדבר על זה כלפי המערכת הרוחנית? חיסרון להשפעה חייב להיות קודם להכל. אין לנו. נכון, אין. מה עושים? יש לנו קבוצה, ממנה מתחילים. יש לנו עולם, ממנו מתחילים. יש לך מדרגות. יש אלו שלמעלה ממנה, ממדרגה שלך. אין? זה כל הספרים, כל המקורות שלנו. שיכולים להסביר לך מה לעשות. יש אנשים שלמטה ממך, זה כל העולם. יש השווים לך באותו מישור, שזה החברים, כל הנברוך העולמי. תבנה. אני רוצה לשאול אותך דבר פשוט. זה רמפין שצריך לעלות לאבא ואמא לקבל ממנה משהו למלכות ולנשמות. הוא מכיר את האבא ואמא? הוא מכיר אבא ואמא בתנאי שיש לו גלגל תו עיניים. כלים דה השפעה שנמצאים באותה השפעה שגם כן האמא ולא האמא, האחב דה אמא שהוא כולו שחור. הוא משפיע במדרגה עוד יותר גדולה לזרמפין, ורחל כלפי זרמפין הוא נראה שחור. חושך. חושך זה האור הרבה יותר ממה שאני מסוגל להשפיע. לכן זה נקרא חושך. זה כמו שאתה בא אליי עכשיו ואומר, יש לך 1,000 שקל האחרונים, תפזר אותם. בשבילי זה חושך. ואתה אומר, זה מדרגה הבאה שלך. ואני לא מבין. אז זרמפין נמצא בגלגל את העיניים שהוא נמצא בדרגה של אבא ואמא, ואז הוא מרגיש אותם, אז מרגיש אותם. לפני זה לא. איך אפשר להרגיש את ההשפעה, להרגיש את העליון, אם אתה לא נמצא באותו מצב? אתם כאילו לא למדתם חוקים שלנו. איך אני יכול לקבל משהו? ברוחניות אין לקבל משהו, אלא לגלות משהו בכלים שלך, זה נקרא לקבל. מה זה, מגיע לך בדואר? איך אתה תקבל? במה תגלה? רק לפי המסך באור חוזר, אתה מגלה בעצמך. לא, שיביאו לי מלמעלה. אין למעלה. אין דבר כזה למעלה. יש הכל רק בך. אז מי זה אבא ואמא? אז מי זה ארי חמפין? אז מי זה כל הפרצופים האלו? פרצופים האלה אתה מגלה, אתה בונה אותם בפנים. לא שהם קיימים. אם אדם לא בונה את סולם המדרגות, הוא נמצא באינסוף. במידה שהוא רוצה להכיר את ולהעמיד את הקשר שלו עם אינסוף, אז מיד הסדר המדרגות הזה נבנה. אבל ממנו נבנה. אין בכלל עולמות. לא קיימות כלפי, רק כלפי האדם. אם הוא מסתיק אותם, אם הוא מעמיד אותם לפניו. כן. נו. בסדר.
הוא קודם דיבר על מסירות נפש.
כן.
השאלה היא איך אני, זה נשמע לי כמו לוותר על עצמי.
נכון לוותר על עצמך. כן.
האם מספיקה חשיבות שאני מקבל מהסביבה כדי להגיע לאומץ הזה?
אם תקבל מהסביבה השפעה, יהיה לך את זה בקלות ולשמחה. כן.
אנחנו לומדים שכל ההתקדמות, כל הכוח שלנו להתקדם קדימה זה בבניית החיסרון.
זה הכוח שמוציא אותך מהמקום שלך.
כן.
אני שואל בדיוק על הבניית הסביבה הנכונה. איך ליצור את החיסרון הזה בקרב הסביבה, שיהיה יותר מתוק מאשר, מאשר הכאב, כי חיסרון זה משהו שחסר לי. אז איך להמתיק אותו ככה שהטוב שבו, כאילו שעדיף לנו את זה מאשר להישאר במקום?
זו בעיה גדולה, אבל זו הדרך לאמת. בדרך אתה צריך להתפטר ממיסטיקות, מכל מיני קבוצות יפות למיניהם, לכל מיני קבלה עם חוטים אדומים, קבלה עם הארגונים כאלו או כאלו ששם מתעסקים בכל מיני דברים סוציאליים, בכל וכל. אם אתה רוצה להגיע לאמת, אתה צריך להיות נקי בדרך להתנקות מכל אלו דברים. לכן אני אומר לך, זה הדרך שאתה עוד ועוד ועוד מאבד את החברים, אתה מאבד את את עצמך גם כן, ונשאר ממש ערום, וצריך לוותר על כל מיני הדברים שהם נותנים לך תמיכה בחיים, ביטחון בחיים, איזשהו מין נו, הכל. בקיצור, זה רק מביאים אותך רק להכרחיות להשפיע. נקודה. אין חוץ מזה כלום. מאוד קשה. כן.
זה ברור. אני רוצה לשאול דווקא על
הלוואי.
כן. לא, אבל בכל זאת, מי שפה, אז איכשהו בכל זאת הוא מוותר על הדברים האלה שאמרת. כי הסביבה שלנו היא כן, בכל זאת, יש השפעה כלשהי.
אני מכיר את הסביבה.
אז אני רוצה לשאול על הסביבה שלנו, כי בסופו של דבר, אם פה אנחנו נבנה סביבה נכונה, אז זה מה שמשפיע על הכל. אז הסביבה שלנו זה מאוד קשה, כי אנחנו דואגים, רוב הדאגה שלנו והעשייה שלנו זה דווקא לא ליצור את החיסרון, אלא ליצור את המילוי.
לא נכון, לא נכון.
אנחנו דואגים למלא את עצמנו.
ליצור חיסרון להשפעה וליצור מילוי בחשיבות ההשפעה.
כן, זה המצב האידיאלי, אבל בפועל אנחנו לאו דווקא עושים את זה, אנחנו ממלאים את עצמנו בשביל לברוח מזה. אז איך להתמודד עם זה ולא לברוח מזה?
זה הטבע כך עובד. כן, הטבע כך עובד. אז נצטרך לברוח גם כן ממנו. לברוח, להתעלות, הכוונה היא. אין ברירה. הבורא לא מוותר על התנאי הזה של המחסום. לא מוותר. זהו. אתם יכולים לשלוח לו כמה שאתם רוצים, תביעות, כן? ובקשות. עכשיו יש לך זמן בדיוק, כן? סליחות וכו'. בבקשה. אני רק מזהיר שזה אין אוזן לזה. ובינתיים נחשוב עד מחר מה עושים. זה טוב חשבון נפש קצת לעשות. כן?
יש לנו מספר הודעות לסיום. למה האדם נברא? מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למפגש מרתק על חוכמת החיים. כל התשובות לכל השאלות בערב מבוא מיוחד שיתקיים ברחבי הארץ. יום שני, 10 באוקטובר, 7:30 בערב, הכניסה חופשית, הזמינו חברים. לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. חוויה ושמה קבלה בחיפה. היום יום שלישי, 27 בספטמבר, בשעה 7:30 בערב, יתקיים מפגש חגיגי עם הרב לייטמן בבית קבלה לעם בחיפה. המפגש ישודר בשידור חי בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיצה לעבוד, עוד מעט נלמד לחיות.